טוב, שלום רבותיי. בשעה שהדפים מחולקים, אנחנו אמרנו שלפעמים נעשה השלמות ממקומות נוספים. אז היום אנחנו צריכים לעשות איזושהי השלמה שבה הרב מרחיב במקום אחר דברים שהוא כותב אצלנו באופן מאוד תמציתי. אז אנחנו הגענו לפסקה ג'. בואו נקרא את פסקה ג' וננסה להתחיל להבין מה כתוב. לפעמים צריכים שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות, עומדות בכף המאזניים השווה המעוין. השקפת הקודש העליונה, המופיעה כדעת אלוהים אמת ממקור יסוד העדן העליון, והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מעופלת, מלשון אפלה, והיא כפולה במחשקיה. כאן הוא מערה משפט שאותו נרחיב במקום אחר, בעזרת השם. והיא כפולה במחשקיה, מדוע? מפני שהיא תתאמץ על כל פנים לקחת אימה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים ושל העושר הפנימי, הממלא את הנפש חזון. אף כי במידה מצומצמת, אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה, שאין עינה וליבה אלא לה. אבל האבן השלמה המכרעת את הכף תהיה תורת השם תמימה משיבת נפש. וההכרעה הנאמנה הזאת תביא את האדם ואת העולם ואת כל העולמים יחד כולם למרום העליון העומד ממעל לכל משקל. לאתר דאי מתקלה בתליה. אשרי כל חוכה לו, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. טוב, אז בואו נתחיל טיפה לעבוד על מה שכתוב פה, וננסה להתמקד באולי כמה עקרונות. לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות. צריכות, הכוונה שככה צריך להיות. כלומר, לפעמים ישנה מציאות שהשקפת העולם הקודשית והשקפת העולם החולית צריכות להיות שקולות. עכשיו חשוב כאן להגיד משהו. לא שקולות מצד האמת, אלא שקולות מצד הצורך לתיקון המציאות. נגיד את זה אולי בשפה מאוד פשוטה, דוגמה פשוטה. כשאדם בונה קיר, והוא צריך לבנות קיר ישר, והוא צריך למדוד בפלס שהקיר ישר, אז הוא חייב עכשיו להיות שקוע באופן מעשי, טכני, בבניית הקיר. ואסור לו עכשיו לחשוב מחשבות רוחניות, בטח לא לקרוא תהילים, או לחשוב על איזו קושייה שיש לו בבית המדרש. אלא הוא כרגע צריך להיות 100% נטו, ברמה הפרקטית, ברמה המעשית, בעשיית החול שלו. נכון שהמנוע שמניע אותו באופן כללי, באופן יסודי, באופן מקורי, זה הקודש, זה נכון, אבל במקום שבו הוא נמצא, במצב שבו הוא נמצא, בסיטואציה בו הוא עוסק, הוא צריך להיות, אם אפשר לומר את זה, ברמה המעשית, לא ברמה הנפשית המחשבתית הפנימית, ברמה המעשית, הוא צריך להיות כולו נתון לחול. כי אם הוא לא יהיה כולו נתון לחול, אז הקיר יצא עקום. אז פסק ההלכה שנשאלו כבר הפוסקים בדור הזה, האם זה נכון לקרוא תהילים בזמן העבודה, לטובת הצלחת העסק של בעל הבית? אמרו הפוסקים, ודאי שלא. כי בעל הבית בחר בך כעובד שלו, לא כדי לקרוא בשבילו תהילים, אלא כדי לייצר תפוקה. ואם אתה עכשיו פוגע גם בזמן וגם בכמות ואולי גם באיכות, כי אתה מורכז בדברים אחרים, בתפוקה, אז אתה גוזל את בעל הבית. לכן ברור שאסור להגיד תהילים בזמן העבודה, אלא אם כן בעל הבית יישאר את זה, שמח בזה, רוצה בזה, ואולי אפילו אומר איתך תהילים. אז לפעמים, אומר הרב, יש מצבים כאלה, לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות. עד כדי כך שחזן אמרו במקום אחר, אפילו רוח הקודש, השורה על הנביאים, אינה שורה אלא במניין. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אפילו את רוח הקודש, היא דבר חיובי מאוד, אפילו אותה הקדוש ברוך הוא יגביל. למקום, לזמן, למצב, לסיטואציה, לנושא, לעניין וכו'. לא שהוא יגביל באופן מהותי, באופן טכני, באופן מעשי. באופן מעשי, אני עכשיו עוסק במה שאני עוסק, ושם אני צריך להיות מרוכז, ושם נשים את כל הכוחות ואת כל הכישרונות. ברמה המיקודית האיכותית של הדברים. לכן, נכון שהמקור האחד, שההופעה של הקודש והחול, יש להם מקור אחד. ונכון שיש מדרגות בין ההופעה בקודש להופעה בחול. ונכון שאבוי לו לקודש אם הוא יחשוב שהוא לבדו, ואבוי לו לחול אם יחשוב שהוא לבדו, וכל אחד ואבוי שלו וההשלכות הנוראות שכמו שראינו. ונכון שהחול מתעורר תחילה והקודש יבוא אחר כך. כל מה שלמדנו עכשיו זה נכון. אבל לפעמים, אומר הרב, על גבי כל מה שראינו, לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות. לא שקולות במובן של הערך האלוהי, אלא שקולות במובן של המציאות הממשית. עומדות בכף המוזניים השווה, אבל המאוין. כלומר, הצלעות לא שוות. זה צורה אחרת. זה לא ריבוע. מצד אחד, השקפת הקודש העליונה, המופיעה כדעת אלוהים אמת ממקור יסוד העדן העליון. אז יש מצבים, זמנים, שבהם האדם שייך אל הקודש היותר נקי, היותר טהור, היותר אידיאלי. ומצד שני, והשקפת החול, שיכולה להיות יורדת, כלומר, השקפת החול בטהרה, אם אפשר לומר, היא השקפה נכונה, כי מקורה הוא קודש, וברגע שצריך לגלות את החול, זה צריך להתגלות בחול. אבל לפעמים השקפת החול, שיכולה להיות יורדת, אם היא לא מכוונת מתוך המקום הנכון אל המקום הנכון, והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים, עד החושך מלשון חסך, חושך זה חוסך, חסר משהו, והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. מין חומרנות, מטריאליסטיות, עכשוויות, זמניות, חלקיות, חיצוניות, שטחיות וכו'. טוב, דברים פשוטים. אז אם כן, באופן כללי, יש מצבים שבהם שתי השקפות האלה צריכות להופיע ביחד, ולפעמים ההשקפה החולית שצריכה להופיע בחוליותה, מתוך המנוע הפנימי של הקודש, אבל ברמה המעשית בחוליותה, לפעמים יכולה להביא את האדם למקום נמוך, שפל, של נקרא לזה, מה שהרב קורא כאן, חומרנות אפלה. גם ברמת תפיסת העולם, גם ברמת שאיפת החיים, ברמת ההתנהגות וכו'. עכשיו הרב אומר, וכאן, בזה, כבר נסביר. לפעמים, עוד פעם, השקפת העולם של הקודש ושל החול, כשאני אוכל ארוחת צהריים, כשאתה אוכל ארוחת צהריים, אתה אוכל ארוחת צהריים. אמרו בעלי המוסר, כשאדם אוכל ארוחת צהריים, לא ילמד תורה. כי כשהוא מרוכז בארוחת צהריים, שיתמקד בזה. כשאדם יגיע למסקנה שהוא צריך לשחות בבריכה, הוא שוחה בבריכה. כי אם הוא יחשוב על תוספות, הוא יכול לטבוע. כשאדם בונה קיר, הוא בונה קיר. כי אם הוא יחשוב על דברים אחרים, הקיר יעקום. כשאדם הולך לעבוד, מה שמעניין אותו זה מה בעל הבית מצפה, והוא אמור לעמוד במשימות שהוטלו עליו. זה עקרוני קודם כל. אז לפעמים יש מצב של איזה מין שקילות כזאת. אבל לא שקילות במובן שזה זהה, אלא במובן של ההופעה, הצורך של ההופעה במציאות. במציאות. לכן הרב אומר צריכות. לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם, השקפת הקודש והשקפת החול, להיות שקולות. זה חשוב וזה חשוב. כשאדם יוצא למילואים, הוא מרוכז במילואים. הוא לא מרוכז בדבר אחר. ניקח דוגמה קיצונית. כשאדם יוצא למלחמה, אז הוא מרוכז במלחמה. עד כדי כך פוסק הרמב"ם להלכה, שלא נדע, שאסור לו להיות מרוכז בבניו ובאשתו. עד כדי כך אומר הרבה, שמי שמעלה על דעתו, בזיכרונו, בעירור כזה או אחר, את אשתו ובניו, אומר הרמב״ם דבר חמור, כל דמי המלחמה עליו, כל אדם שנשפך במלחמה בגללו. עד כדי כך. אומר הרמב״ם, ואפילו ניצחו ישראל במלחמה. אפילו ניצחנו. ואפילו הוא יצא למלחמה ולא התחמק. אבל ערער בליבו, באשתו ובניו, כל דמי המלחמה עליו. מדוע? ערך המשפחה זה ערך חשוב מאוד. שם השם נמחה על המים בשביל להציל שלום בית. נכון. אבל מלחמה זה גם דבר חשוב מאוד. כשיש התנגשות בין שני ערכים, ערך כלל ישראלי קטן נקרא משפחה, ערך כלל ישראלי גדול נקרא עם, מלחמה, הערך הכללי גובר על הערך הפרטי. עד כדי כך שיוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו. מסביר הרב כי הכלל הגדול הוא יותר חשוב מהכלל הקטן. אז הנה אתה רואה לפעמים שיש שתי השקפות עולם, ששתיהן אמת, שתיהן נצרכות, תלוי באיזה מעמד אתה נמצא, באיזה מצב אתה נמצא. אז יש מצב שאדם עוסק בחול, אז הוא צריך להיות עסוק בחול. יש ביטוי כזה, אני לא יודע איך אומרים את זה, אבל יש איזה ביטוי כזה, שאם האוכל שאשתך מכינה לך הוא יותר מדי מלוח, זה סימן שהיא אוהבת אותך. נכון? כי היא חושבת עליך כל הזמן, והיא בכלל לא שמה לב כמה היא שופכת מלח. טוב, זה יפה, יפה מאוד שאשתו של אדם אוהבת אותו, אבל גם האוכל צריך להיות לא יותר מדי מלוח. אז נא גברת, כשאת מכינה את האוכל, תשמרי את האהבה למקום אחר. כבדיחה, אבל זה נכון. אתה במשפט השני או הראשון?
מאחר נקודותיי, מהמאוין, מה הוא אומר?
אתה מוכן לצייר מאוין על ה... בבקשה, צייר מאוין.
בינתיים שאלי, הרב,
לא, ברצינות, נו. צייר שנייה, מאוזן. מה ביקשתי סך הכל? מה? לא, לא מאוזן איכותית. מאוזן ברמת ההופעה. יפה. הצורה של ה... זה לא ריבוי, נכון? זה משהו אחר.
בתוך משפחת הריבוע.
בתוך משפחת הריבוע, אבל זה לא ריבוע. זה לא ריבוע במה שאני מתכוון אליו. זה הכוונה. נכון?
כן.
יפה. אז אם כן, אתה רואה שהצלעות כאילו הן שוות, אבל הן לא שוות. אני יודע שהן שוות, אבל לא שוות במובן הריבועי של המילה. זה צייר ריבוע. בבקשה. למה ביד? כשיש טישו. יפה. בוא נאמר ככה, בריבוע יותר קל לזהות שהן שוות. במאויין פחות. נכון? יפה. זה התכוונתי. זהו, אתה יכול לשאלת. חזק וברוך. אז זה נראה כלפי חוץ שזה שווה. החול במובן הזה גובר על הקודש. הייתי אומר לא רק גובר על הקודש, החול שם את הקודש בצד. מאוזן במובן של חשיבות, של ערך, של לתת לו מקום. זה הכוונה. לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות. מה זה שקולות? שיש לנו ערך לקודש ויש לנו ערך לחול, ולכן אנחנו נותנים לכל אחד מהם בצלעות המאוין את מקומו ואת עניינו ואת הופעתו. רק רגע, הנה בואו נראה. השקפת הקודש העליונה המופיעה כדעת אלוהים אמת ממקור יסוד העדן העליון, ומצד שני והשקפת החול, תכף אנחנו לא הסברנו את זה, הדף שחילקנו הוא יסביר יותר מה שאנחנו עכשיו אומרים, והשקפת החול שגם היא צריכה להיות מבחינה מסוימת, לא הייתי אומר זהה, כן, אבל שקולה, נגיד זה ככה, אבל השקפת החול עצמה, היות ובאמת היא לא שקולה אל הקודש, ברמה הפנימית, אלא רק ברמה ההופעתית, כן? יכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. עכשיו פה, לא לשים נקודה, פה לשים הקף. מה זאת אומרת החומרנות היותר מאופלת? עכשיו הרב הולך להסביר את זה. איך יכול להיות מצב שהחול, מלא החול בהופעתו החולית החיובית, אני בונה את הקיר והקיר הוא ישר כמו פלס מצוין, אז זה נגיד איזושהי שקילות ביחס לקודש. אבל איך יכול להיות? שהחול גם כשהוא יורד עד המצב כמו שרב כאן מתאר, המחשקים של החומרנות היותר מעופת, איך יכול להיות שבמצב הנורא של ההידרדרות החולית הזאת, הוא יראה את עצמו, החול יראה את עצמו כשקול אל הקודש? איך יכול להיות? אז זה המשפט שמסביר את זה, וזאת הרחבה שאנחנו רוצים להסביר היום. רק שני אחד. והשקפת החול, פסיק, שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מעופלת, כלומר, והיא כפולה במחשקיה. כלומר, מפני שהיא תתאמץ על כל פנים לקחת עימה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים ושל העושר הפנימי הממלא את הנפש חזון. אם כן, החול גם בירידתו החולית לא יוכל להסתפק בלי איזשהו חזון יותר מהחוליות המצומצמת שלו, כי החוליות המצומצמת שלו לא תחזיק אותו, הוא יתמוטט. עכשיו איך זה עובד? אני מציע עוד רבע שעה שאלות, כדי קצת להתקדם. עכשיו, איך זה עובד הסיפור הזה? אז תראו את מה שיש לפניכם. מאמר מופלא ביותר. הרב ממשיל בעדר היקר, עמוד כף א', הקדמה א', ספר עדר היקר, אצלכם בדף זה הצד השמאלי, הקדמה א', בעמוד כף א'. הרב כאן ממשיל את האדם לבית. האדם דומה לבית, כמו בואו נדבר במושגים פשוטים. האדם הוא איזה מין בוץ שננפחה בו נשמה. נגיד את זה במושגים של גננת. כן, אפר מן האדמה, וננפחה בו איזושהי מציאות שנקראת נשמה, והמציאות הזאת נקראת אדם. אם כן, האדם רואה את עצמו, כמו שתכף הרב יגדיר לנו, הרב יכול לראות את עצמו, סליחה, האדם יכול לראות את עצמו כתנור קטן, תכף נראה, בתוך בית מחמר. כלומר, האדם הוא בית מחמר, בוץ עפר מן האדמה, והוא עכשיו צריך להבין את עצמו, איך הוא מסתכל על עצמו. עכשיו בואו נראה, כבר זה יתברר. בעת התמוטטות הרוח, יושפל איש. נתחבר רגע למושגים של הקודש והחול. כשהקודש לא מופיע בתוך החול, והחול הוא לא שקול במובן הנכון, אלא הוא יורד עד האופל של החומר החשוך והחסר, וכו'. בעת התמוטטות הרוח, יושפל איש. הנה, הרב מסביר מה כוונה שושפל איש, איש בתורה ובחזל, זה לשון חשיבות, אז הערך החשוב של האדם יגיע למצב שפל. אבל סוף סוף הרי האדם יש בו מעלה, אז איך הוא יסתדר עם השפלות הזאת? אומר הרב, שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. אם כן, האדם רואה את עצמו כבית מחמר, בבית הזה קצת קר, קצת קר במובן של היום היינו אומרים, יש בעיה כלכלית, יש בעיה ביטחונית, כלומר, אי אפשר לתפקד, כשאתה נמצא במקום שקר לך, אתה לא יכול לתפקד במובן הפיזיולוגי, קר. חום בית זה דבר מינימלי, זה אחרת האדם יחולה, חוץ מהתחושה הרעה שיש לו. לכן האדם יכול לתפוס את עצמו, לראות את עצמו כאיזה מין בית מחמר, שיש בו סך הכל תנור קטן, וצריך עכשיו למצוא עצים להסיק את התנור הקטן. בואו נעלה רגע למדרגת עם. עם ישראל יכול לראות את עצמו כאיזה מין בית גדול, בית לאומי, ובבית הלאומי יש איזה תנור קטן שצריך להסיק את הבית הלאומי הזה, את המדינה, והתנור הקטן הזה צריך פשוט כמה עצים כדי שיהיה שם חם ונעים. מה הם שני המרכיבים כדי שיהיה חם ונעים? אני אומר את זה במילים שלי, ביטחון וכלכלה. דהיינו, אם מפריע מבחוץ בעיה ביטחונית, דהיינו, שלום וביטחון אישי, ג' רווחה חברתית, דהיינו, כלכלה. לא שיתוק כלכלי או איזה עוני או חס ושלום, אבטלה וכדומה. אם כן, האדם יכול לתפוס את עצמו, ועם יכול לתפוס את עצמו, כאיזה מין מציאות של בית כזאת שנקראת, כמו שכאן הרב קורא לזה, חמר האדם, בית חמר האדם, הפרטי והלאומי, שמה שיש שם סך הכל זה תנור קטן, וצריך לדאוג לאיזשהו חימום. והחימום הזה הוא קודם כל ביטחון ובית כלכלה. המינימום ההכרחי הקיומי כדי לחיות ולא למות. ואז האדם יהיה עסוק כל החיים ולחפש עצים, להסיק את התנור הקטן. לחפש עצים, בוא נאמר ברמה הכי פשטנית, פרנסה. פרנסה, כסף, אוכל. ואם מדברים ברמה של עם, אז גם מי שלא יפגע בי, ביטחון. אני קורא את כל המשפט הזה. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. איך מתפקדים את הבית, שיהיה אפשר להיות בו בכלל? כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר האדם? והעצים הללו, אומר הרב, עולים ביוקר, מפני שהם לחם. זה ההלחמה, זה המינימום הקיומי, זה המינימום התפקודי. אז להשיג עצים לתנור הקטן, כל מי שיש לו אח בבית, יודע להשיג עצים להסקה לחורף זה עסק יקר. עכשיו, זה לא רק יקר במובן הפיזי, זה יקר במובן של המאמץ, של הזמן שאדם צריך להשקיע בזה. כלומר, אדם יכול לבלות, בואו נלך להמשל, אדם יכול לבלות את כל החיים שלו באיסוף עצים להסקת התנור הקטן, ואז הוא יהיה מבסוט כי נעים לו וחם לו בבית. מה זה איסוף העצים? פרנסה וביטחון. בין ברמה הפרטית, בין ברמה הלאומית. מה המפלגות רצות בבחירות? שני דברים. ביטחון שלא לא יהיה פגיעה מהאויב מבחוץ, וכלכלה שיהיה שפע מבפנים. על זה רצים הבחירות, זה בדיוק המצב שבו, שאותו הרמטר כרגע. והעצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם. על כן רבה היא העבודה להשיגה. לחם במובן הפיזי, החומרי, הבסיסי, הקיומי של האדם, אדם בלי לחם לא יכול לחיות. זה המצב החומרי הנמוך. זה מזכיר קצת את מה שהרב כותב כאן, והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מעופלת. זה מין חומרנות אפלה של מינימום הכרחי קיומי, שזה בעיקר להשיג לחם, להשיג את התנור. דיינו שהחיים החומריים יוכלו לתפקד בצורה סבירה. בין ברמת הפרט, בין ברמת העם, ברמת המדינה. אומר הרב, רגע, לא סיימנו. הרי סוף סוף, האדם הזה שהוא בית החמר הזה, יודע שמה שיש שם בבית, דיינו הוא הבית, זה לא רק לחם, זה לא רק פרנסה, זה לא רק עניינים חומריים, זה לא רק כלכלה וביטחון. יש גם רוח, יש גם חוכמה, יש יצירות, יש כוחות חיים וכישרונות יותר עמוקים באדם. מה שהרב תכף יקרא לו אוויר, בבית הזה יש גם חלונות, והחלונות האלה מכניסים אוויר, והאוויר הזה הוא כשמו וכדרשו, אור, רוח. יש כוחות חיים באדם שמעבר להסיק את התנור. מה זה שווה שאדם עובד כל היום לפרנסתו, והוא לא יכול לשבת בסוף הערב ולשמוע איזו יצירה מוזיקלית בכיף. או לקרוא איזה ספר. או ללכת לאיזו הצגה. מה זה שווה? מה, הוא עובד כמו חמור? כל היום לחם, תנור, לחם, תנור, לחם, תנור. האדם לא חי ככה. נכון, אפילו האדם שיוצא לנופש, מה שנקרא סוף שבוע, מה בעצם הוא מחפש? הוא מחפש קצת מקום לנפש אחרי שהגוף עבד קשה. לא הגוף יוצא לנופש, הנפש יוצאת לנופש, לכן זה נקרא נופש, מלשון נפש. הערך היותר פנימי שבאדם, היותר רוחני שבאדם, מחפש גם הוא לצאת לפועל, גם הוא רוצה לצאת להופיע, להיות בא לידי ביטוי. לכן, אומר הרב, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, אם כן האדם שרואה את עצמו, או עם שרואה את עצמו רק כתנור קטן, שהוא צריך להשיג עצים, להשיג את התנור, זה היה טוב אם האדם היה יכול להסתפק בזה. אבל מה נעשה? יש באדם כוחות חיים וכישרונות, הנקראים חוכמה, רוח, רוח אפילו במובן של כוחות חיים של כישרונות ויצירה, לאו דווקא רוחניות הכוונה אלוהים, תכף נראה, אלא רוחניות בכלל. כוחות חיים שמעבר לתפקוד הפיזי המינימלי של החיים. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה. והחלונות האלה שמכניסים אוויר מפריעים לו, מה שנקרא היום, המצפון של כוחות החיים הרוחניים שלא יוצאים אל הפועל, מטריד אותו. טוב לו בתנור הקטן, טוב לו לאכול ולישון. טוב לו להיות קבוע וגמור, אם אפשר לומר, מקובע, רק בקטע הכלכלי והביטחוני. לא אומר אותו כלום. אבל סוף סוף האוויר מפריע לו. אז כשנכנס אוויר לבית, פיזית, והאוויר הזה מעצבן אותי מהחלון, אז מה אני עושה? פשוט, לוקח את החלון, את המסגרת של החלון, שם לבנים, סוגר את הקיר, ואין לי חלון. אז לסגור חלון בבית זה פשוט. אני יכול לסתום את החלון עם אבנים. הפכתי את החלון למצב של אין חלון. אבל כשמדובר על נפש האדם, והנפש הרי רוצה לצאת אל הפועל, והנפש הזאת הרי מרגישה שמשהו חסר לה, אז אתה לא יכול לסתום את החלון. אין דבר כזה לסתום את חלונות הנפש. חלון הקיר אתה יכול לסתום, חלון הנפש אתה לא יכול לסתום. אז מה המציא האדם בגאונותו? הרי האדם רוצה להוציא את כל כוחות החיים מהכוח לפועל. את הלחם הוא מצליח, את הרוח הוא לא רוצה, הוא לא מעונן, זה מעצבן אותו, זה מפריע לו, זה מאיים עליו, זה מפחיד אותו. מה הוא עושה? אז הוא צריך למצוא פתרון לעניין הזה. יד, יש מי שיקרא לזה מצפון, יש לזה מי שיקרא לזה מוסר, יש לזה מי שיקרא לזה כישרונות יצירה, יש מי שיקרא לזה דת, לא משנה איך יקראו לזה. אז מה האדם עשה בחוכמתו האווילית? אומר הרב, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים את המנוחה, אבל השוממה, זה כלפי חוץ נראה לו מנוחה, אבל באמת זה שומם, זה שממה, חסרים פה כוחות חיים משמעותיים, שהם הכוחות החיים האמיתיים של האדם, הרוח היא הרבה יותר מאשר התנור. החלונות, האוויר, זה הרבה יותר מאשר התנור הקטן עם העצים. על כן, צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. עכשיו, איך הוא יסתום את החלונות? אומר הרב, האדם בגאונותו המציא פטנט. מה הפטנט? שעל פי הכרח זה, נוצרו כל החוכמות היפות. חוכמות היפות זה בידוש הרב חוזר עליו כמה פעמים. היום במילה אחת היינו אומרים, אומנויות. כל סוגי האומנויות השונות, שהן בעצם ביטוי לכישרונות רוחניים, שהופכים כבר לדת, המוזיקה נהפכה לדת, הספרות נהפכה לדת, אפילו התזונה היום כבר נהפכה לדת. מה שנקרא טבעוני, צמחוני וכדומה. כלומר, זה מין ערך רוחני שהוא לא מפריע לי לתפקד את הערך החומרי שלי, כי לא מדברים עכשיו בשם אלוהים, אלא בשם כישרון, יצירה, רוח, חוכמה, העיקר שזה לא תף פי או מקף אלוהים. זה לא קשור לאלוהים. אז האדם ימציא לעצמו את הביטוי היותר פנימי, היותר רוחני, על ידי זה שהוא מתמקד באומנויות, שמשכיחות ממנו שם השם. ואז מלא כוחות החומר שלו יוצאים אל הפועל על ידי התנור הקטן, כוחות הרוח שלו יוצאים אל הפועל על ידי, נקרא לזה מה שכאן הרב אומר, החוכמות היפות, האומנויות השונות, והוא מרגיש מבסוט, כי כל כוחות החיים יצאו אל הפועל. אבל ודאי שזה לא מספיק, אבל זה השקר בשלב הראשון, שהאדם משקר על עצמו כדי למנוע את עצמו להיפגש עם הרוח האמיתית. אבל בואו נקרא קודם כל את המצב הזה. בואו נקרא שנייה את המצב הזה, שנייה אחת. עוד פעם, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה, ומפריעים את המנוחה שבקרבו. על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. שעל פי הכרח, זה ההכרח של הופעת הכוחות, כי כל כוח רוצה לצאת אל הפועל, שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמת היפות להמתת הזמן. אני חושב שהיום הדוגמה שנקראת מוזיקה או ספורט, למשל יש באדם יצר סקרנות, יש באדם יצר הפתקנות, יש באדם הרבה יצרים כאלה שהם יצרים רוחניים. היצרים האלה אמורים להיות מתועלים לכיוונים הנכונים. ניקח את עולם הספורט. עולם הספורט מוציא ממך כוחות חיים, נקרא להם במחאות רוחניים, שכביכול משלימים לך איזה חיסרון ברגע שאתה תקוע רק בחומר, רק במסה, רק בפיזי, רק בפרנסה. קודם כל אתה סקרן מה יקרה, מי ינצח? ואחרי זה אתה נמצא במתח. כל מי שהפעם קשור לספורט הזה יודע שכשיש זה משחק שמעניין אותו, אז ממש הלב שלו דופק. משהו דופק אצלך שם. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? ריבונו של עולם, שר הכל 1-0. נו, אז מה זה משנים 1-0 פה, 1-0 שם? זה יבנה את העולם, זה משנה את העולם. מי לקח את אליפות העולם בכדורגל? זה נפקא מינה. נבחרת הכדורגל אפה, זה נפקא מינה. אליפות אירופה בכדורסל גם לא הצלחנו, זה נפקא מינה. אבל עובדה שאנשים במתח. מכינים את עצמם שבועיים מראש, קונים כרטיסים, קונים גרעינים, קונים עיתונים, מפנים את הזמן, מסלקים את האישה. טאק! עובדה, אתה רואה שתופס אנשים? איך זה יכול להיות? הופעה מוזיקלית בפארק, הצגה בתיאטרון, ספר טוב. מוזיקה. אנחנו מזלזלים בכל זה? לא. אם זה בא במקום הנכון, במשבצת הנכונה, כלומר, כסעיף קטן של הרוח האלוהית הגדולה, נפלא מאוד, זה מפאר את הרוח. אבל אם זה בא על חשבון הרוח, כי לא נעים לאדם להיפגש עם הרוח האמיתית, ואז הוא מצא איזה מין רוח חילופית, אני פעם חשבתי להגיד, הרב כאן משתמש בביטוי חלונות. זה הווינדוס. מחשב הווינדוס. מחפשים חלונות. שם נמצא את הרוח. עולם ההייטק של היום אני חושב יש בו הרבה דמיון, הרבה יצירה, הרבה כישרון, הרבה רוח. ואנשים שבועים, שבועים במכשיר הזה. וזה כביכול משלים להם רוחניות חסרה. שהם לא רוצים להיפגש איתם, מפחדים ממנה. וכו'. לכן אומר הרב, המצב הזה, כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, כלומר שהמיקוד הוא התנור. אבל מצד שני, החלונות גם הם רוצים את שלהם, אז מצאנו איזה מין ווינדוס חילופי כזה. אז, כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, אין אנו יכולים לשער עד כמה רוח הכלל עלול הוא להיות שוקע ויורד. כי במקום הרוח המקורית האמיתית, אנחנו פוגשים רוחניות חשובה, אבל חלקית, מסתעפת ולא מקורית. והשקיעה היא עמוקה. כאן הרב נוגע בנקודות יותר עמוקות, אבל נדלג על זה. והשקיעה היא עמוקה עד אין חקר. וכו'. בואו תראו איך כל זה כתוב אצלנו בדף, לעניות דעתי. והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת, והיא כפולה במחשקיה. איך היא כפולה במחשקיה? כשאתה מודע שאתה בחושך, לפחות אתה רוצה אור. כשאתה לא מודע לזה שאתה בחושך, אתה חושב שאתה באור, כשאתה בחושך, זה מצב יותר חמור. שמעתי פעם בשם רבי נחמן, מה זה ואנוכי אסתר אסתיר? זאת אומרת, שני סוגים של אסתרים. יש אסתר שהוא אסתר שאתה מודע לו. אתה מודע שאתה כרגע באסתר. ויש אסתר שהוא עצמו מסתתר. האסתר עצמו מסתתר, אתה בטוח שאתה באור, אבל אתה בעצם, באסתר גדול. ואנוכי אסתר את האסתר. אני אסתיר את האסתר. אדם חי, חיים כאילו מלאים. יש לו כלכלה, יש לו ביטחון, יש לו פרנסה, יש לו כבוד, יש לו עבודה, מקצוע, הוא קורא ספרות, הוא צורך תרבות, הוא זה. החיים שלו מלאים. אבל התוך הפנימי חסר. זה השקר הגדול של התרבות. אנחנו לא מזלזלים בכל הכישרונות, בכל האומנויות. בתנאי שזה בא מהמקום הנכון ולא כתחליף לרוח הגדולה שממנה הכל צריך לנבוע. לכן, כמו שאמרתי מקודם, היום אפילו לחם, מה שכאן הרב משתמש, לחם, תזונה נכונה, אפילו זה נהפך לדת. תיכנסו פעם לחנות של תזונה נכונה. אתם תראו שם אנשים מאוד דתיים. בלי כיפה. ממש אנשים רוחניים. מדברים על דברים שקשורים להוויות העולם, ותיקון העולם, ופלסטיק, ועץ וכו'. איך מחזירים את העולם למקוריות שלו? מה עם זיהום אוויר? מדברים על דברים מאוד רוחניים. וזה יכול למלא את החיים. ולאותם אנשים באמת זה ממלא את החיים, וזה חשוב הדברים האלה. אבל לא במקום, לא על חשבון, כשזה יתמקם בפינות הנכונות. הנה, רק בוא נקרא אצלנו וכבר שאלות. והשקפת החול, אני חוזר לדף המקורי. והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. מה זאת החומרנות היותר מאופלת? החומרנות שבכלל לא מזהה שהיא חומרנות. איך היא לא מזהה שהיא חומרנות? כי היא משתמשת בכלים רוחניים להצדיק את החומרניות שלה. מתחכמת. בדיוק מה שהרב כותב פה. והיא כפולה במחשקיה. מדוע? מפני שהיא תתאמץ על כל פנים לקחת עימה את החלק המוכרח, ההכרחי, כי זה קיומי, כי זה נפש האדם. זה נפש העם. מפני שהיא תתאמץ על כל פעמים לקחת עימה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים, היא לא תוותר על יסודות המוסריים, למרות שהיא כרגע היא מטריאליסטית אגואיסטית, אבל אין הברירה, כי זה נפש האדם, זה טבע האדם. ושל העושר הפנימי, היא מחפשת איזה עושר פנימי למעלה מהגוף, למעלה מהחומר, למעלה מהמסה, למעלה מהזמן והמקום, משהו קצת לנפש, קצת לרוח, קצת יותר כללי, קצת יוצא מהחיים, יוצא מהסדר, יוצא מהנורמלי. ושל העושר הפנימי הממלא את הנפש, חזון. אז זה סוג של חזון. אז יש מי שחזון שלו זה מוזיקה טובה, ויש מי שזה ספרות טובה, ויש מי שזה תיאטרון טוב, וכדומה זה הדרך. רק משפט אחרון, אף כי במידה מצומצמת, החזון הזה הוא חזון מאוד קטן ומאוד חלקי, אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה. זה מספיק לה כדי לחיות חיי שעה, לא רק במובן הנמוך של חומר, תנור קטן, שמחפש עצים להסקה כל הזמן, אלא קצת חלונות, קצת אוויר, קצת רוחניות בלי אלוהים. רוחניות בלי אלוהים, זה ההמצאה של הדורות האחרונים. אף כי במידה מצומצמת, אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה. שאין עינה וליבה, אלא לה. זה מה שהיא רוצה. זה נפלא, אני חושב, הניתוח הזה הוא נפלא, אבל זה מזעזע. הניתוח הזה, בבקשה. אני לא יודע מה אתם מתכוון, אני זה כוחות החומר שלי וכוחות הרוח שלי. אני, בוא נדבר במושגים של התורה. אני זה אפר מן האדמה, ואני זה נשמת חיים, והמכלול של שניהם שנקרא נפש חיה. עכשיו, אני צריך להוציא מהכוח לפועל את הנפש חיה הכוללת, שהיא כוללת אפר מן האדמה ונשמת חיים שנפוחה בתוכה. עכשיו, אם אני מוציא רק אפר מן האדמה, אז אני חיה. אז אני מרגיש שצורת האדם שבי הלכה לאיבוד. מה עם החוכמה? מה עם האסתטיקה? מה עם האומנות? מה עם כל זה? אז רק שנייה אחת, אז מה האדם ימציא? אז האדם כביכול חיפש תחליף לנשמה, שבא לידי ביטוי בכישרונות רוחניים שאותם הקב"ה הטביע, והם צריכים לצאת אל הפועל, אבל מהמקום הנכון, מהמקום של הנשמה. אבל האדם שלא רוצה להיפגש עם הנשמה שלו, אז הוא שם את הנשמה בצד ואומר, בוא נחפש תחליף לנשמה. ואז אתה יכול לפגוש אנשים במרכאות מאוד דתיים, שלא קשורים לאלוהים. הם מאוד דתיים. אתה היית פעם במופע מוזיקלי בפארק? ראית איזה אליליות? איזה דבקות? כמה על הכרטיס לאחד המופעים בחודשים האחרונים? כמה על הכרטיס להופעה כזאת? נגיד הופעה של ליאונרד כהן או אותה גויה שהגיע. עוד לא הגיע, אבל האיש שהגיע. 400 שקל, 500 שקל. 500 שקל זה נראה לי תקציב למשפחה גדולה לשבת. נראה לי, פלוס מינוס. אתה הולך לבזבז את זה על שעתיים בפארק? ואתה מתכונן לזה, ומחכה לזה, וכשזה מגיע, אתה באיזה אי... ושקרן מי שאומר שהוא לא חווה את זה, ושהוא לא הרגיש ככה. הוא הרגיש את האי הזה. מי שפעם אהב ספורט, אני יכול להגיד על עצמי, אהבתי מאוד ספורט. והייתי בחוויות ספורט. יש איזה מין האי כזה, שהוא משהו רוחני. אתה מנסה להפיל אותי בפח. זה טוב בגבולות הגזרה הנכונים, אבל אני אתמקד כרגע בנקודה שלנו, זה טוב רק שזה בא מהמקום הנכון. לכן אם תהיה הופעה שהיא לא מתאימה לרוח של התורה, אני לא אלך אליה, כמו משחק שאני לא אלך אליו. ברור שלא. ספורט זה דבר חשוב, תעשה ספורט. לא צריך, לא צריך בשביל זה להיות בשער תשע בידי לי הראשון ממעלה, ועם המשרוקית ועם החצוצרה. זמבורה. מה? זאת המצאה שמתפתחת בדורות האחרונים ותופסת מקום מאוד מרכזי בדורות האחרונים, שהמחשב הזה, שהוא כלי אדיר, הרי היה האינטרנט של מכון מאיר, יצא אפילו חרוז, המכשיר הזה הוא ההוכחה שמה שהרב כאן כותב זה אמת מוחלטת. הוא ההוכחה, אנשים שבועים ביצירת הרוח שנקראת הייטק. שבועים! יש ביטוי כזה, אלמנת PC. שמעתם על זה פעם? אלמנת PC. הוא בעבודה, במחשב. חוזר הביתה, במחשב. אלמנה. הייתה ציון כאלמנה.
הרב, הופעות של האדם, לא מחסידים
אליהם. גם בזה יש את אותה בעיה של התמכרות ואליליות, וגם מזה צריך מאוד להיזהר. בשם הקודש, אתה יכול להיות בדיסקוטק בשם הקודש. אני תמיד בודק, קודם כל, מאיזה נקודת מוצא הזמר הזה שר? מקודת מוצא של יראת שמיים, מקודת מוצא של כבוד ואגו. קודם כל, דבר ראשון, לא שאני יודע להבחן את זה. אבל אם יש דברים שהם שקופים, אז הם שקופים. קודם כל. מצווה. איפה אבא שלך חסר לי היום?
מה
תחליף נבואה, כמו שאני אומר עוד פעם, מי שפעם ראה אדרנלין במופע ספורטיבי, במופע מוזיקלי, אפילו אדם שאוהב לקרוא, אדם שאוהב לקרוא ספר. יש אנשים שנשאבים לספר. ראית פעם אדם שאוב לספר? אי אפשר, הוא פשוט באמוק. זה הר סיני, כבר אנחנו מדבר איתו. הוא לא יכול לזוז. העולם מת. הוא שקוע בספר. הכל תחומי החיים. ראית פעם אדם יושב בסרט? באמצע המתח? העולם מת. ציפור לא מצייצת, עוף לא פורח, כלום. למה זה מצחיק? זה בדיוק ככה. רגע, מישהו חולק על המציאות קודם כל?
אבל יש רובד אחר שאמור להתעורר. והוא ודאי לא מקבל...
אז ברור שבסוף זה יתעורר. כמו שאמרנו, החול מתעורר ראשון, הקודש יופיע בהמשך, אבל כאן הרב מתאר מצב שהם צריכים להיות שקולים, והשקילות הזאת היא מופיעה בצורה לא נכונה כלום. כלומר, החול, עכשיו אנחנו מחברים את הדברים, החול מצא איזה תחליף רוחני, אז זה כאילו נראה רוח ורוח. יש רוח של הקודש העליון ורוח, ויש רוח של המופע בפארק. וזה נראה מאוד דומה. אלה דתיים ואלה דתיים, רק אלה בלי אלוהים ואלה עם אלוהים, אלה בלי מצוות ואלה עם מצוות. אבל כולנו דתיים. דרך אגב, אחת המטרות, לעניות דעתי, אני חושב שזה מה שכתוב פה גם, אחת המטרות של ההתפתחות של כל התופעות האלה, של השייכות אל משהו רוחני, זה להכין אותנו למשהו הרוחני הגדול. אנחנו מתכוננים למעמד רוחני גדול מאוד, של תשובה מלאה של כלל ישראל, של פרט ישראל. הדרך להגיע לשם עוברת דרך מפגשים רוחניים נמוכים, שטחיים, ולפעמים גם שקריים, ולפעמים גם מסוכנים מאוד.
זה לא חידוש. זה לא חידוש, גם בעבודת אלילים שהייתה פעם, זו הייתה סגידה והמון.
רק פה זה מופיע בצורה בלבושים אחרים. נכון, נכון. אתה ראית פעם את אמריקה סביב ערב אליפות אמריקה בפוטבול? לא ראיתי, אבל שמעתי. הכל משותק, כן לי מי לדבר.
כולם משותקים.
אתה ראית פעם את מכבי תל אביב, אני זוכר את זה ב-77 למניינם השקרי, באותו משחק שזכינו באליפות אירופה פעם ראשונה. הייתי אז בן 9. בן 9 אני זוכר את זה. לא היה אדם ברחוב. אדם לא היה ברחוב. ואחרי זה, איזה אופוריה. המשיח מגיע, מי כמוך בעלים השם, מכבי ניצחה. דרך אגב, זה מאוד טוב שבשנים האחרונות אנחנו לא מצליחים בספורט. כי זה שם את הסיכה בבלון. מצוין, איזה יופי שאנחנו לא מצליחים. אנו מצליחים, אנו חושבים ששם הרוח נמצאת.
זאת אומרת,
שחלק
שלא מוזן הוא פשוט נרדם. ואז אני יכול לחיות בשלה כל
החיים. אני יכול, ואתה רואה אנשים חיים ככה.
איך הוא לא מתמרמר אחרי צבא?
הוא התמרמר, אם לא הוא בנו ולא בנו נכדו. עידן, אני ממש רוצה לשמוע מה שאתה אומר. מה שנקרא ביציע האחורי.
חבוד.
אני יכול לשאול אותך שאלות ותעני לי רק בכן ולא? עידן שואל אם יש משהו פסול בהרגשה הזאת. אתה סיימת את השאלה? עוד לא. כן, מה אתה רוצה להגיד?
לא, השאלה אם אני עדיין, אם אני מרגיש ככה. אני בסרט, אם אני באמת, אבל אני מתרגש לקראת עוד פעם מסוים. אם יש משהו פסול, אם אני צריך עוד עבודה עצמית, או שזה דבר לגיטימי.
אני יכול לענות לך בשאלה? אתה לא חייב לענות. יש משהו ממכר במצב הזה? יש משהו ממכר. כלומר, זה סוג של סמים הדבר הזה. נכון, נגיד, יצר ההרפתקנות, יצר הסקרנות. אני בכלל לוקח את שני היצרים האלה, שזה יצרים מאוד חזקים בנפש האדם ומאוד חשובים. זה מה שמביא את העולם לפיתוחו, הסקרנות וההרפתקנות. הסקרנות מעניין אותי מה יש מאחורי המסך. והרפתקנות, אני מוכן להיכנס לאחורי המסך ולהיכנס לסיכונים כדי לזהות מה יש שם. שני היצרים האלה הם יצרים מאוד חשובים. הם בונים את העולם. וזה סוג של סמים היצרים האלה. זה סם. והתורה אמרה, זאת התורה אשר שם משה. אומרים חז"ל, התורה נקראת סם. היא הסם היחידי. אל תקריא סם בסין, בסמך. וזכה, נעשה לו סם חיים. לא זכה סם אמר. וכן, האם יש משהו פסול בהרגשות האלה ודאי? האם זה סותר זה שאני צריך להתעסק קצת בספורט, ולשמוע מוזיקה טובה, ואולי גם אפילו לנגן, ולקרוא ספרות טובה? למה לא? את רבה. כמו שהרב אומר, שהמרחק בין תורה למדע, אני אומר את זה במילים שלי, זה המרחק בין אחד לאפס. אחד זה הכל, אפס זה כלום. אם אתה שם את האפס לפני אחד, אפס אחד, האפס נשאר אפס, האחד נשאר אחד. אם אתה שם את האפס אחרי האחד, האחד הפך לעשר בזכות האפס, והאפס עצמו הפך לעשר. אז התורה זה האחד. הרוח הזאת שאנחנו נראה לי עכשיו, היא במרכאות אפס. אם היא באה אחרי האחד, נפלא מאוד, היא פערה את התורה, היא פערה את הופעת השם, קידוש השם גדול בעולם. איזה קידוש השם יש באינטרנט? מדהים. ככל שנוסיף אפסים, זה יותר גדול. באחת האיגרות, אם אין לי נקרא איגרת מ"ד, שם הוא לא כותב אחד ואפס, שם הוא כותב המרחק בין הכל ובין האפס. אני עוד קצת עידנתי את זה. בין האחד ובין האפס. לכן אני חושב שהרגשות האלה, גם אם אדם מרגיש שהספורט עדיין עושה לו את זה, והמוזיקה עדיין עושה לו את זה, וכו', יש עוד מה לעבוד. יש עוד מה לעבוד. ולצרינו הרב, אנחנו מלאים קביעות. מהרגלים, מכל מיני דברים, מתרבות שגדלנו על פיה. ואנחנו צריכים לסלק מאיתנו את כל ההתמכרויות האלה.
מה זה עושה לו את זה? בן אדם שהולך לטיול וכולם מתמלאים מזה, הוא...
טיול זה משהו אחר. הוא מדבר ככה, כשאני אהיה הרב הראשי לישראל, האם זה יעניין אותי משחק באירופה עם מכבי לך אליפות או לא? לקחה גביע או לא? זה משהו שם. אני חייב אתה תגיד, מכבי תנצח, זה כבוד לאומי, אז אם זה כבוד לאומי, אז אכפת לנו כלל ישראל, אז אם כלל ישראל, אתם רואים את האנשים, ופרט שאנשים מדוכאים, אז מה אכפת לנו שקצת תשחקו? נגיד שהסכמתי כל מה שאמרתי עכשיו, נגיד, השאלה מאיזה מקום זה בא אצלי, זאת השאלה. זה בא מהמקום הזה, או בא מהמקום של איזה יצר שמגרה אותי? מה קורה שם? מה קורה? יש גול או אין גול? יש סלון ישראל? מה קורה שם? רק לשמוע את התוצאה, מה שנקרא. רק לשמוע את התוצאה. רק לראות את התקציר ב-5, ערוץ 5, ספורט 5.
חוויה רוחנית שממלאת האדם שהיא לא תורה.
יש לה ערך גדול מאוד, בתנאי שהיא לא מתנגשת א' עם השכון ערוך, ב' היא לא מתנגשת עם הערכים הרוחניים של התורה.
בן אדם לא לקחת אופנוע ולסור בשטח.
תגיד לי, אתה היית פעם במשחק...
זו הנה, שאלה כזאת
שאלה. אני אומר לך, אתה היית פעם במשחק כדורסל משמעותי? באולם, בזמן אמת, היית פעם? האדרנלין הזה רץ בך פעם?
כן.
אתה מבין על מה אנחנו מדברים פה?
אני מבין, אני שואל
אבל... אתה מבין את הסכנות במה שאנחנו אומרים עכשיו?
שזה בא במקום.
או במקום, או שתופס מקום יותר מרכזי, לא משנה.
לא, כאילו, אני לא מבין למה זה צריך להיות סם ו...
אני לא אומר רק התורה, אבל התורה היא צריכה לתת את המינונים האיכותיים והכמותיים לכל הערכים האלה. החלטת שאתה קורא ספר טוב, מצוין. תקרא ספר שהוא מתאים, שהוא נכון, שהוא ראוי, שהוא בונה בך משהו, שהוא מקדם אותך לאנשהו, שאפילו אתה יודע מה, הוא הביא אותך לאיזשהו מקום של חוויה פנימית, תובנה חדשה, צורת חשיבה, הכרעות חדשות על החיים. מצוין! זה לא ביטול תורה. תקרא את הספר הזה. זה לא ביטול תורה.
למה? הוא רגש, הוא
מצוין! מותר להתרגש. לא, אם זה בא ממקום שאני יודע בדיוק מהם החלונות, וזה נקרא לזה חלונות כפולים, זה החלון השני, בסדר, אז אני יודעת מקומו. האפס בא אחריך. אבל אם זה בא במקום, על חשבון, זאת בעיה. בבקשה, מיטל.
איך אני בונה שיקום דעת?
בא למכון מאיר. אין תשובה אחרת. איך אני בונה שיקול דעת נכון, בא לבית המדרש לזמן משמעותי, מתחיל לבנות את השקפת עולמי, את מוסרי, את נפשי, את מידותיי, את התנהגותי, עד שבעזרת השם כל זה מחלחל בתוכי, ואני יוצא לחיים מהמקום הנכון. אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. דרך אגב,
דווקא זה בית המדרש.
מה? כל אחד הוא בחוץ סידר את העולם. אמרנו כבר שצריך לברך בבוקר ברוך שלא עשני אלוהים. כאלה מקנים באלוהים, הייתי אלוהים, הייתי בונה עולם אחר. למה דווקא דרך בית המדרש? כי אחד הוא בחוץ סידר. כי השכל הוא הכלי היותר עליון במסגרת הטבע, שדרכו אני חושף נשמה. והשכל הזה צריך להיפגש עם השכל של אלוהים, הנקרא לימוד תורה. כך הכל בחוץ סידר, אתה רוצה להבין את זה? בבקשה, נלמד את זה בבניין אמונה, עוד הרבה זמן בעזרת השם. אבל כרגע זה לא הזמן. בבקשה.
הרב בדרך זה יכול להסביר איזה יש בין
מצווה למשל? המהר"ל אומר שהמילה מצווה יש לה שתי הוראות. או מצווה מלשון מצווה, צדי ובהי, השורש הוא צדי ובהי. דהיינו, אדם שמקיים מצווה עושה את רצון המצווה. או מצווה מלשון צוותא, דהיינו, האותיות, השורש הוא צדי ובתא. צוותא לחבר, חיבור. לכן שמחה של מצווה לפי הגמרא זה לאו דווקא שמחה של מצווה כמו שרשי אומר שם הכנסת כלה או הלוויית המת חס ושלום, אלא שמחה של מצווה זה כל דבר שהוא מצוות אותי אל השם. לכן אם אני הכרעתי שמה שמצוות אותי כרגע אל השם זה לשחות בבריכה, אני הולך לשחות בבריכה בלי איסורי מצפון ולא פותח מעל המים את פסקה ג' לא, אני שוחה בבריכה בכיף, כי הגעתי למסקנה שזה מה שעכשיו צריך לעשות בשביל שאני אהיה אדם בריא נפשית, גופנית, רוחנית. מצוין. למה לא? מה? כדורגל? תשחק כדורגל. תשחק כדורגל. אבל להיכנס לאבלות כי ביתר רף הליגה כמעט, זה מוגזם, זה חולני. בסדר, לכן אנחנו אומרים, צריכים לבנות פה קומה פנימית אמיתית כדי ששיקולי הדעת, ההכרעות, יהיו נכונות. בבקשה. אני לא יודע, אתה שואל שאלות שלעניות דעתי הן לא שאלות. מה הזמן המינימלי? אני מוסיף. מה הזמן המינימלי והמקסימלי שצריך לשבת בישיבה כדי לבנות את הקומה הזאת?
לא, לא, אני מדבר על להתעסק עם השטויות
של הכל. אין, זה לא עניין של זמנים. הקדוש ברוך הוא, 8 שעות ביום אני לומד תורה, רק 10 דקות אני הולך לשמוע את... לא רוצה להזכיר את שמה. רק 10 דקות. נתתי לך 8 שעות, זה חייך, 10 דקות. זה נשמע לך רציני השאלה הזאת?
לא.
זה לא עניין של זמן, זה עניין של מקום. מקום פנימי שבו אדם נמצא. גם אדם לא בא לעולם רק כדי לטייל. כל יום וכל הלילה. טוב, יש כאן כמה שאלות, מה נעשה עם השאלות כדי לענות, לא? נא לדפדף לי אחד. אין אחד. גבריאל שואל, שלום גבריאל, אולי זה היי, או שאיפה שאדם שואף אליה. הוא לא יכול להגיע ולכן הוא מתרגש. טוב, גם יכול להיות זווית קצת אחרת. פי. מה לאדם לעשות כשהוא שרוי בעשיית החול כדי לא לשכוח את הקודש? להיכנס לתחנת הדלק ולתדלק. אני אקרא את בית המדרש. ירמיהו, שלום ירמיהו.
הרב, הוא לא
אמור
לזכור את הקודש
בשעה
של החול.
לא, מה שמניע אותו זה... מדי פעם צריך להיכנס לקודש. מדי פעם זה כתוב בהלכה, פעמיים ביום.
זה היה לי סחפות.
כתוב, פעמיים ביום, אדם צריך ללמוד לקבוע לזמן קבוע ללמוד תורה. הלכה שכונה. ירמיהו, עד כמה צריך להיכנס לאמונה? לאיזה גובה? עד כמה הסולם יציב? מה עונים על שאלות כאלה? כמה שאפשר. כל אחד, לפי מדרגתו. טוב, מישהו רצה להגיד עוד משהו? בבקשה.
שאלה, מה מונע סוג של איזה חברתיות כזו, שבה נהיה אדם, אדם בנוי, כן, האמוני, רוצה לקרוא איזשהו ספר, אבל הוא לא יודע מה התוכן של הספר בסופו של דבר, יכול להיות שהוא ספר הוא...
סליחה שאני קוטע אותך. אתה מתבייש להיות חרדי? אני חרדי. מה זה חרדי? החרדים לדבר השם, זה פסוק בנביא. אתה חרד לדבר השם או לא? אני גם חרד. אנחנו חרדים. לא רוצה להגיד אנחנו החרדים האמיתיים, אבל אנחנו חרדים. ברור, חרדים לדבר השם. חילול שבת לא מפריע לך?
כן, לא
מפריע. רגע, אני עונה לך במקום שאני רוצה, לא במקום שאתה שואל. מה הופך אותנו לא להיות חרדים? שהשקפת העולם שלנו היא שהכל מתחיל מהקודש, אבל הכל מתחיל מהקודש והקודש מתגלה דרך הכל. אז אם אני יודע שיש ערך לפוליטיקה ולכלכלה ולתעשייה ולמדע ולתקשורת ולאומנות ולאסתטיקה ולכל זה, אז אני לא אבדיל בין הקודש לחול. ויגיד, החול זה תומה, הקודש הוא קדושה. החול הוא לא תומה, יש שלוש מדרגות שונות, קדושה, חולין ותומעה. נגיע לבירור הזה בהמשך. תומה זה לא חולין, תומה זה משהו אחר לגמרי. קדושה, חולין ותומעה, קודש, חול ותמי, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים על היחס בין קודש לחול, זה הנושא שלנו השנה, לא בין קודש לתמי. זה משהו אחר. נדבר על זה בהמשך. לכן, מה לא יעשה אותנו חרדים במובן שאתה קורא לו חרדים, ואני מעדיף להוסיף עוד לפני 100 שנה, נקודת התפיסה הבסיסית שלמדנו בפסקה א', שהקודש מופיע בשני המסלולים, בקודש ובחול. ולכן החול זה לא איזה מין מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא שצריך להשמיד אותה ולבטל אותה ולמאוס בה, להפוך, לחשוף את הקודש שבתוכה. בסדר? אבל בית, האם אנחנו חרדים? ודאי. אני גאה מאוד שאתה אומר לי שאני חרדי. ודאי שאני חרדי. אני מקווה שאני חרדי. אני לא יכול להגיד עצמי. אתה ואני מקווה, אנחנו מקווים שאנחנו חרדים לדבר השם. וכל משהו לא הופעה של רוח השם. זה כואב לנו מאוד. אנחנו צריכים לעשות לתקן כדי שזה יקרה. איך מתקנים? פה גם יש מחלוקות אולי בכיוונים. תפיסות העולם, מתוך זה בכיוונים. אבל כולנו חרדים, מה השאלה? ודאי. אתה רואה מכונית נוסעת בשבת, לא כואב לך? כואב לך, מדגדג לך. אשריך ישראל, ברוך השם. אתה רואה יהודים מדבר ללשון הרע, לא כואב לך? אתה רואה יהודים מתגאה. אתה רואה אדם כועס. אתה, כלומר זה אני, אתה, כן, נכון. לא כואב לך? בכלל המילה הזאת חרדים היא קצת מרגיזה, אני חייב להודות על זה. כאילו יש מישהו שחרד ויש מישהו שלא חרד. כולנו חרדים, אבל אנחנו לא בחרדה. אנחנו בשמחה. היהדות היא לא חרדה. פחד ממשהו מפחיד מהעיר. היהודי זה אתגר, זה בניין עולם, זה שותפות במעשה בראשית. אנחנו חרדים, אבל בלי חרדה. כן, שלב. רצית משהו? שכחת מה רצית לשאול, זה מראה שזה לא חשוב. בבקשה, ארי. דרך אגב, מי שרוצה לשאול, שנייה אחת, הצעה לכל השנה, הצעה לכל, מי שרוצה לשאול, ואו שלא הייתה אפשרות לשאול, או שעברנו כבר סוגיה, והשאלה החשובה, שיכתוב על דף. וישאל את זה אחרי זה, פשוט. אוקיי. אין בה, שפיץ למעלה ושפיץ למטה, בסדר גמור. אותו דבר. מצוין, למה לא? למה? אני לא אומר כלום, פשוט אנחנו לומדים את מה שהרב כותב. עבודת תחביבים ומה אמרת? עבודת תחביבים ו... וקניות, איזה יופי, חבל שלא הזכרתי את זה מקודם. קניות, אומר אלעד, גם קניות. הקניון של היום זה העבודה זרה של הדור. ממש אליליות. לאן אתה הולך? לקניון. מה אתה עושה בקניון? לא יודע. בקניון. גם אם אדם לא קונה, סתם מסתובב במסגן ומסתכל על חנות הרעבה. ונכנס לאיזה חנות של מכשירי עבודה למרות שהוא מעולם לא דפק מסמר על הקיר. נושא לטוב. מצד אחד איזה רוחב, איזה שפע, איזה עולם הקרב מחוברה כזה מרחב חיים. מצד שני, אתה יודע, הפעם שאני מישהו. איפה קין והבל מתאחדים? בקניון. האיחוד בין קין להבל נמצא בקניון. כשאתה קונה מה שאתה לא צריך. הבל. טוב, יש גם בקניון דברים טובים. גם אותי אולי לפעמים תמצא בקניון, אני מקווה שהייתי מרחוקות, קודם כל אני מקווה. באמת, אלה דברים מאוד ספציפיים. כי באמת הרבה יותר נוח לקנות במזגן מאשר לקנות ברחוק. מצד שני, הקניון הזה כתרבות, מה אתה עושה מחר שבת? הולך לקניון, הולך לסרט, אוכל פיצה. מה זה כל הדברים? תרבות מוצאי שבת, יש ביטוי כזה, נכון? תרבות מוצאי שבת. העריכו את האוטובוסים של אגד בירושלים עד שעה 3 בבוקר מוצאי שבת. תודה רבה לאגד, יישר כוח. למה? כי מוצאי שבת יש תרבות. מה? מה נאמר? לא שאנחנו מזלזלים בכל זה. אבל לכוון את זה נכון, מהמקום הנכון. הם לא נחשפו לתורה שהיא התחביב הגדול של האדם. אפשר לקרוא את התחביב. שיהיה טובה, כי תגיד, קח את החברים שלך. יש לי שאלה, אלעד, כמה זמן אתה פה? כמה זמן אתה פה? עוד מעט חודש? קח את כל החברים שעליהם כרגע אתה פה, תשים אותם פה חודש. איך הם מגילים? קודם כל הם מופתעים. ממה שהם שומעים ופוגשים. אבל נגיד שהם פה. קודם כל הם היו מופתעים, היית מופתע. בית, זה היה נוגע בהם? היה מדבר אליהם מה שהם מדברים פה? היה נוגע בהם? היה נוגע בהם. עכשיו השאלה היא לא אם הם פה, האם זה היה נוגע בהם. השאלה זה למה הם לא פה. זאת השאלה. טוב, אני רוצה ברשותכם לקרוא שוב את הפסקה הזו בריצה מהירה ונעצור. לפעמים צריכים שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות, עומדות בכף המאזניים השווה המעוין. השקפת הקודש העליון, המופיע כדעת אלוהים באמת ממקור יסוד הידן העליון, א', ב', והשקפת החול שיכולה להיות עובדת על המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. והיא כפולה, החומרנות היותר מאופלת, החושך הזה. והיא כפולה במחשקיה, מפני שהיא תתאמץ על כל פנים לקחת עימה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים ושל העושר הפנימי הממלא את הנפש חזון, כי אחרת לא תחזיק מעמד. אף כי במידה מצומצמת, כי זה חלקי, כי זה לא מקורי, וכו'. אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה, שאין עינה וליבה אלא לה. אבל לעומת זאת, האמת הגדולה, אבל האבן השלמה, אבן שלמה זה ביטוי בנביא, האבן השלמה, אבן אב בן, דיינו המקור בהסתעפות, לזה אולי כאן הרב רומז, האב והבן המקור בהסתעפות, צרינו הרב ביום כזה זה נשמע נורא, אבל האבן השלמה המכרעת את הכף, תהיה תורת השם תמימה המשיבת נפש, היא באמת משיבה את הנפש, אל הקוליות שלה, אל המקוריות שלה, אל השלם שלה, מה שהיא מחפשת. וההכרעה הזאת שאנחנו מחפשים לא ווינדוס חילופי אלא חלונות אמיתיים, וההכרעה הנאמנה הזאת תביא את האדם ואת העולם ואת כל העולמים יחד כולם למרום העליון העומד ממעל לכל משקל. לאתר דהי מתקלה בית אלה, למקום שבו כל הכישלונות, הדבר שאתה נתקל בהם, בהם הם כלואים, אשר כל חוכה לו, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. טוב, צריך להיות יותר בפסוקי, אבל פחות או יותר למדנו את הפסקה הזאת. טוב, יישר כוח. שבוע.